פסחים דף זין. למדנו למעלה, אמר רב יהודה, הבודק צריך שיבטל תכף לאחר בדיקתו. למה? כי הישינן שמה נשאר בכל זאת למרות כל הבדיקה שלו איזה חמץ, איזה גלוסקה יפה, והוא ימצא אותה והוא ישתהה מלבער ולשרוף אותה, ואם כן נמצא שהוא יעבור על כך על בל ייראה ובל ימצא. אבל אם הוא יעשה ביטול, אז אפילו אם נמצאה עדיין איזושהי גלוסקה נאה, הוא לא עובר על כך. והגמרא שאלה מדוע צריך לעשות את הביטול תכף אחר הבדיקה. לכאורה ביום, אז יעשה את הביטול. ענתה הגמרא, יש חשש שמה אם הוא יעשה את הביטול בשעה שנייה, שלישית, רביעית בבוקר, הרי אין משהו שיזכיר לו, ולכן הוא ישכח בכלל מלעשות את הביטול. אבל כאשר הוא עושה את הביטול תכף אחר הבדיקה, אז המעשה של הבדיקה מזכיר לו גם שהוא צריך לבטל. שואלת על כך הגמרא, ונבטלה בשיט, תרץ הגמרא, כיוון דיסורא דרבנן עילווה, כי דאורייתא דמיא, ולא ברשותיה קיימא, ולא מעשה מבטל. אומרת הגמרא, לכאורה, יבטל את זה בתחילת השעה השישית, ואז בוודאי שהוא יזכור, כיוון שבאותה שעה הוא שורף את החמץ, הרי בתחילת שישית כבר צריך לבער את כל החמץ. בסוף חמישית, עד בסוף חמישית מותר להנות, תחילת שעה שישית כבר צריך לבער את החמץ. ואם כן, עדי כך הוא יזכור. עונה הגמרא, למרות ששעה שישית זה דבר שהחמץ אסור רק מדי רבנן, מכל מקום הוא כבר לא יכול לבטל, כמו שמחצות היום ואילך, שהחמץ כבר אסור מדאורייתא, האדם לא יכול לבטל, כיוון שזה אינו ברשותו. אותו דבר, גם בשעה שישית, למרות שזה דרבנן, נחשב כמו דאורייתא, לא ברשותי קיימא, והוא לא יכול בכלל לעשות ביטול. מאיפה אנחנו יודעים את זה? דאמר רב גידל, אמר רבי חייא בר יוסף, אמר רב, המקדש משש שעות ולמעלה, אפילו חותק, אפילו בחיטה, כל זה נהייתה, אין חוששים לקידושין. הנה, ככה אומר רב, אדם שמקדש אישה, צריך לתת לדבר משלו. אבל אם הוא קידש בחיטים שהם חמץ, משש שעות ולמעלה, אז אין חוששים לקידושין. כי זה בכלל נחשב שהוא נתן לה שום דבר. למה? כיוון שזה אסור בהנאה. לכן כאילו נתת לה כלום ואין חוששים לקידושין. נשים לב לשונו של רב. הוא לא אמר מקדש אישה מחצות היום, אלא אמר משש שעות, מטמע מתחילת שעה שישית, כבר אין חושים לקידושים שלו. למה? כיוון שהדבר הזה אסור בהנאה. מכאן למדנו שמשעה שישית זה כבר נחשב לב ברשותי הקיימה, ולכן גם כן לענייננו הוא לא יכול לבטל את זה מאותה שעה. ולפיכך הוכרחנו לעשות את הביטול מתי? תכף לאחר בדיקת החמץ. אבל גידל אמר, אפילו בחיטי קורדינייתא, מה מיוחד בחיטים הללו? אומר רש"י, זה לא סתם חמץ רגיל, זה חיטים שהם קשות, ומלא הם קשים להחמיץ, אף על פי כן, אם נשפך עליהם מים, כבר אנחנו אומרים שזה חמץ, ואי אפשר לקדש בהם אישה בשעת איסור חמץ. רש"י, דרך אגב, מקשה קרקושיה, אומר אליך הורה, מי שלמה אם אתה אומר לי לעניין שאדם לא יוכל לבטל? בסדר, אתה בא להחמיר עליו. אבל אתה אומר לעניין קידושין, והרי לכאורה אם מדאורייתא החמץ הזה מותר בהנאה, אז אם כן ממילא האישה עושה מדאורייתא לחשבת מקודשת לאותו אדם, איך יכול להיות שנגיד אין חושים לקידושין, כיוון שמדרבנן זה אסור בהנאה, ומדאורייתא זה נחשב שלא? כך רש"י מקשה. מתרץ רש"י, אמרנו כבר בכמה דוכתין, כל דמקדש הדעתה דרבנן מקדש, כמו שאומרים, הרי את מקודש לי כדת משה וישראל. ומלא הפקר בדין הפקר, והם הפקירו את ממונו. מלא רבנן קבעו שהדבר הזה לא שייך לך. עד כאן נגמרו הדיונים בדבריו של רב יהודה. משיכה הגמרא ושואלת, ולבטר איסורה למציא מבטל, ממציא מבטלה. למדנו, אמרנו למעלה כדבר פשוט, שבזמן איסור חמץ, האדם לא יכול לבטל את זה, לא יכול להגיד, חמץ שלי כעפרא דארעא, אני מפקיר את זה, או בעיניי זה לא עכשיו כלום, זה בכלל לא שלך. ככה אמרנו בצורה פשוטה, מה מקשה על כך? והתניא היה יושב בבית המדרש, ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, מבטלו בליבו, עושה ביטול וזה הכל. אחד שבת ואחד יום טוב, בין אם המקרה הזה קרה בשבת, ובין המקרה הזה קרה ביום טוב. אומרת הגמרא, בוא ננתח. בישלמה שבת משכחת לה כגון שחל 14 להיות בשבת, אלא יום טוב בתר איסורה הוא. בישלמה שבת תאמר לי, זה לא מדובר שבת חול המועד, אלא מדובר כאן שבת של ערב פסח, והוא היה בבוקר בשחרית, נמצא בית הכנסת, נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. אם ככה, אז אפשר להבין שהוא מה רוצה לפני שהגיע הזמן איסורו, רוצה לבטל את זה. אפשר לפרש כך. אבל כתוב גם עוד דבר, ואחד יום טוב, והרי לך אורה ביום טוב, ודאי שזה כבר פסח, זה אחר זמן איסורו. ואיך הוא יכול לבטל? לפי דבריך, אפשר לבטל אחרי שהגיע הזמן האיסור. אמר רב אחא בר יעקב, הכה בתלמיד יושב נרבו עסקינן, ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו, ומתיירא שמתחמיץ. קדים ובטל לה מקמא דתחמיץ. אומרת הגמרא, כן, כאן מדובר שביום טוב הזה היה אותו תלמיד יושב לפני רבו, ומה היה לו שמה? תלמיד יושב לפני רבו עסקינן, ונזכר שלו עיסה מגולגלת בתוך ביתו. כלומר, הבוקר הולש עיסה, היום אנחנו קונים מצות מוכנות מהחנות, מהמאפייה, ממצות שנאפו הרבה לפני פסח, אבל אז היו אופים מצות בכל יום ויום, כל אחד היה אופה בביתו, וממילא ביום טוב האדם לש בבוקר עיסה, נזכר שיש לו שיעור, רץ לבית המדרש, הוא יושב לפני רבו ונזכר, יש לי עיסה מגולגלת בבית, ועדיין לא אפיתי אותה, עומדים לעבור 18 דקות, מה יעשה? לפיכך, אומר לנו התנא, שעל זה לפני שהעיסה תחמיץ, אתה יכול לבטל, למרות שעבר זמן האיסור, אבל החמץ, העיסה הזו עדיין היא לא איסור, כי היא עדיין לא חמץ, ומילא אתה יכול לבטל אותה, אתה יכול לומר, אל תגיד, כל חמץ שיש לי, זה עדיין לא חמץ, זה עומד להיות חמץ, תגיד, העיסה הזאת, אני מבטל אותה כעפרא דארעא, ומילא הדבר הזה מותר, אומרת הגמרא, די כנמי, דקתני היה יושב בתוך בית המדרש, שמע מינה, באמת ככה מוכח שאכן מדובר כאן בעיסה שעדיין לא החמיצה. שהרי כתוב, היה יושב בית המדרש. משמע, בגלל שהוא יושב בית המדרש והוא לא יכול לקום משם, הוא יושב בפני רבו, אז לכן, אז הוא צריך לבטל בליבו. משמע, אם זה היה לא יושב בית המדרש, לא יושב בפני רבו, היה לו פתרון אחר חוץ מאשר לבטל. מה הפתרון שיש לו לעשות? הרי זה יום טוב, הוא לא יכול לעשות שום דבר לאותו חמץ. אם כן, מדוע התנא מדגיש בית המדרש? אלא הכוכח, שמדובר כאן בעיסה שעדיין לא נפתה. אילו אולי שבית המדרש לפני רבו היה לוקח את זה ואופה אותה, ועל ידי כך לא צריך לעשות שום ביטול, היה לו מצג שרה. אבל עכשיו, שהוא יושב לפני רבו בית המדרש, ממילא הוא לא יכול לאפות, ולכן התנא מייעץ לו עצה מה לעשות, לבטל את אותה עיסה. רש"י כאן שואל, הדבר הזה יפה לגבי יום טוב, אבל מה נענה לגבי שבת? הרי בשבת ודאי שהוא לא לש. עונה רש"י, נכון, רק משום המקרה של יום טוב שעיסה מגולגלת, הוא נקד בית המדרש. ושבת זה דרך אגב, אבל באמת לגבי שבת אין הבדל בין נמצא בית המדרש בין נמצא בבית, תמיד לבער הוא לא יכול בשבת, ומה הוא יכול לעשות דבר יחידי? זה לעשות ביטול, כי לגבי שבת לא מדובר בעיסה מגולגלת, אלא היה לו ממש חמץ, היה לו שם ביסקוויטים, היה לו עוגות, היה לו כיכר לחם וכדומה. אמר רבה ברב הונה, אמר רב, הפת שעיפשה, כיוון שרבתה מצה מותרת. בזמנם המצה והלחם היו באותה צורה, היו כמו שמכיר פיתות עיראקיות, ככה זה היה מצה, ככה גם כן זה היה חמץ, רק לזה נתנו לתפוח, זה לא נתנו לתפוח, מלא היו הרבה פעמים דומים זה לזה. אומר רב, אדם שיש לו, הוא מוצא בתוך ימי הפסח, איזה לחם כזה שהוא מעופש, הוא לא יודע מה זה, האם זה מצה או שזה חמץ, כיוון שרבתה מצה, אז מלא זה מותר. כרגע אנחנו מבינים מה פירוש הדברים, כיוון שהוא כבר הספיק לשים פה הרבה פעמים מצות, הרוב שבקופסה הזו זה כבר הוא הניח שם מצות, כן מלא זה מותר, תולים לומר שזה מצה ולא פת. שואלת הגמרא, היכי דמי, אלי מדי ידע בה דחמץ היא, כי רבתה מסרה מה יהווה? אם הוא יודע שהפת הזו אישית, זו חמץ. זה לא עוזר שהוא היה פה, כבר שם פה בתוך אותה קופסה הרבה מצות. אלא דלעד עינן, אי חמץ הוא, אי מצא הוא. מי אריה כי רבתה מצאה, אפילו כי לא רבתה מצא נמי, נזיל בתר בתרה. למה רק אם רבתה מצא? כלומר, שהוא כבר הרבה מצות הוא שם כאן. הרבה ימים, הרבה מצות. למה? הרי פשוט אפילו זה ביום הראשון. הרי אנחנו יודעים תמיד, כיוון שאדם שיש לו קופסה של חמץ, בוודאי הוא לא מניח שם המצא, אלא עד שניקה אותה כמו שצריך, פינה את כל מה שהיה בפנים, ורק לאחר מכן הוא מתחיל לשים מצות. וכי יעלה על דעתך שאדם ישים מצא בעוד יש לו שם חמץ בתוך הקופסה? ודאי שלא. ואם כן מלא, אם אתה בא אחרי כמה שעות ואתה מוצא משהו, אין ספק, מה הדבר האחרון ששמת כאן? מצא. אם כן גם זו מצא, מה הספק שיש לך? למה צריך להיות? כי רבת מצא, למה צריך שירבת? מה הראיה שכך הולכים אחרי הדבר האחרון? שנינו, מעות שימצאו לפני סוחרי בהמה בירושלים לעולם מעשר. אנשים היו עולים עם כסף מעשר שני לירושלים, והרי המצווה בעיקר לעשות עם זה, לאכול עם זה בהמות, להקריב אותם קורבן שלמים. זה מה שעושים עם כסף מעשר שני. כאשר האדם יצא שבירושלים שבוע של החג, כמה הוא יכול לאכול? מה היו עושים עם הכסף הרב שנשאר להם? מביאים את זה לאנשים שהתארחו אצלם, אנשים שעשו להם כל מיני טובות, הנאה בירושלים, מביאים להם את הכסף. ממילא נמצא שתושבי ירושלים משך כל השנה הולכים וקונים בכסף הזה, בהמות מקריבים קורבן שלמים. אז רוב הכסף שנמצא לפני סוחרי בהמה, מה זה היה? מעשר שני. וממילא, אדם שמצא לידם מטבעות משך כל ימות השנה, תמיד זה מעשר. אבל אם האדם מצא מטבעות בהר הבית, אז מה הדין? זה חולין. למה? רוב הכסף שנמצא בירושלים, לא ליד סוחרי בהמות, סתם הכסף שמסתובב בירושלים, האנשים באים, סוחרים, עשירים וכו', כל אדם שמסתובב בכסף בירושלים, רוב הכסף זה חולין. ממילא כשאדם מגיע להר הבית, נפל לו כסף, כנראה מצא את הכסף, תסתכל על רוב השנה, ודאי שזה חולין. אבל אם האדם נמצא, מצא כסף בתוך רחובות ירושלים, אז זה תלוי. אם זה בשעת הרגל מעשר, למה? כיוון שרוב האנשים שהגיעו מכל רחבי הארץ מחזיקים בידם כסף מעשר שני. אם אלא תסתכל מה רוב הכסף כרגע בירושלים, זה מעשר. מה שמצאת זה מעשר. ובשאר ימות השנה, אם מצאת כסף ברחובות ירושלים, הרי זה חולין. ואמר בשמעיה ברזרה, מה יטעמה? הועילו שווקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום. מה פירוש? אתה רואה שבהר הבית גם במשך ימות הרגל אתה אומר שהכסף נמצא שם, זה חולין. למה? מסתכלים על רוב השנה, רוב השנה הכסף שנמצא זה חולין. אז מלא גם בימי החג, אם מצאת מטבע בהר הבית זה חולין, הולכים אחרי הרוב. לעומת זה לגבי ירושלים אנחנו אומרים שבדל, אם מצאת כסף בימי החג זה מעשר שני. למה? כרגע רוב הכסף שמסתובב בירושלים זה כסף מעשר שני מעולי הרגל. אבל לכאורה, תאמר לעצמך, מה אכפת לי מהרגע הזה? תסתכל על רוב השנה, רוב השנה הכסף שמסתובב בירושלים, זה חולין. אומר על כך, בשמעיה ברזרה, מפני הועילו שווקי ירושלים, הם רגילים לטטותם כל יום, פני הטומאה שלו יש שרץ כעדשה, כל יום מנקים, מקרצפים את כל העיר שתהיה נקייה. וממילא, אין חשש שאולי הכסף, אין סברה לומר שהכסף שמצאת היום זה כסף שהיה לפני חודש, לפני חודשיים, בימי משך השנה, שאז רוב הכסף זה חולין. לא, אין ספק שמצאת היום מטבע, זה מטבע שנפל לאנשים היום, ועכשיו הרי שעת הרגל. בשעת הרגל רוב הכסף שנמצא בירושלים זה מעשר, ולכן כסף שנמצא בירושלים שעת הרגל הרי הוא מעשר. אם ככה את שאלת עצמך למה לגבי הר הבית, כותב ראשי, בהר הבית אין רגילות לנקות אותו, כי הוא תמיד נקי. אדם לא נכנס לירושלים, להר הבית, אלא במנעלו, באבק שעל רגליו, ממילא רגליים שלו נקיות, וזה הר, הרוח, אם יש איזה קצת אבק, הרוח מטטה אותו, מעיפה אותו, וממילא לא מטטים את הר הבית. לכן מצאת המטבע, יכול להיות שזה מהתקופה שלפני החג. הולכים אחרי רוב השנה, רוב השנה הכסף זה חולין, אבל בירושלים כל יום ויום זה כסף של היום. עד כאן ההסבר של המשנה שלמדנו שם. ואם כן אומרת הגמרא, גם פה אצלנו, החנה מינמה, כמה כמה זיל, והיידה ידנה הוא. גם פה אצלנו הרי גאון אומר, נכון היה פה רוב השנה חמץ. רק היום התחלנו, רק היום התחיל חג הפסח. אבל ודאי אין ספק, שלפני שהתחלת לשים פה את המצה הראשונה, ניקית את המקום, ושמת מצה. ואם כן, תלך אחרי הדבר האחרון. אם יש לך פה איזה מה שאתה לא יודע מהו, אין ספק שזה מצה. עונה הגמרא, שני אחד עיפושה מוכיח אילבה. אומרת הגמרא, לא, כיוון שיש פה מעופש מאוד, לא יכול להיות שזה מהיום. מפני שזה עיפוש מוכיח, נכון בדרך כלל אחרי האחרון, אבל הפעם אי אפשר לומר את זה. אומרת הגמרא, עיפושה מוכיח אילבה, כי רבת מצה, מה יהווה? אם ככה, מה זה עוזר שהספקתי לשים פה הרבה מצות? גם זה ביום הראשון, גם זה ביום השני, גם זה ביום השלישי. אם יש זה כל כך מעופש, אז זה ודאי שזה לא מהיומיים האלו. אמר הבעלת אמא שרבת מצה, אלא אמא שרבו ימי מצה עילבה. מדובר כאן שכבר עברו הרבה ימים של המצה. זה לא היום הראשון, זה כבר יום חמישי, שישי, שביעי של חג הפסח. ולכן מותר, כי כבר יכול להיות שבאמת מה מעופש, זה מצה מעופשת. יחי, פשיטה, אומרת הגמרא, אם כך חוזרת חזרה שאלה. הרי מצד ההיגיון לומר שלא ייתכן שזה מצא איזה חמץ ישן, כי ניקינו. רק אמרת לי, העיפוש מראה שזה משהו ישן. אבל אם עברו כבר כמה וכמה ימים מהחג, אז שוב פעם, אפשר לומר שזה המצא, אז ברור שזה כך, שזה מצב. אומרת הגמרא, לא צריכה, דעיפושה מרובה. מהו דתמה כיוון דעיפושה מרובה? איגל ימילת דוודאי חמץ מעל יהוק. משמע כיוון שרבו במסע אלווה, אמרינן, כל יומה ויומה נהמה חמימה אפה ושדה אלווה ועפשת פה. אומרת הגמרא, לא, כאן מדובר שזה לא סתם מעופש, מעופש מאוד. נכון, רבו ממצע, זה היה צריך להיות 4-5 נקודות של עיפוש. אתה רוצה פה 10-15-20 נקודות, מה שלא סביר שתוך כמה ימים כל כך הרבה. לכן אנחנו אומרים שתי סברות. אבל כיוון שרבו ימי מצה עילבה, אז אומרים שיש סיכוי גבוה, כל יום ויום הוא שם לחם על הלחם הישן. אז ממילא, הלחם החם, ששמת אותו על לחם הקר, גרם לו להתעפש יותר ויותר. לכן אנחנו עפיש שעיפושה מרובה, יש סיכוי שזה לחם שעה ימים. אילו היית לוקח סתם לחם, מניח אותו בצד, עובר עליו 5-6 ימים, לא היה מתעפש כל כך, אבל כאן שבאותה קופסה אתה כל פעם אופה לחם חם ושם עליו, יכול להתעפש לדרגת עיפוש כל כך גבוהה. עד כאן. עכשיו הגמרא רוצה לערער על עצם הכלל שאמרנו, שולחים אחר אחרון. ומי אז לעניין בתר בתרה, והתניא רבי יוסי בר יהודה אומר, תיבה שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר, אם רוב חולין, חולין, אם רוב מעשר, מעשר, ועמי לזיל בתר בתרה, כתוב בריתא רבי יוסף בר יהודה אומר, תיבה, קופסה, שאדם שם שם כסף. לפעמים שם שם כסף של חולין, לפעמים שם כסף של מעשר. עכשיו מצא מטבע, הוא לא יודע מה זה, מה זה המטבע הזה. אם רוב המטבעות זה חולין, אז זה חולין כנראה, הולכים אחרי הרוב. ואם רוב הכסף שם שם זה מעשר, אז גם זה כנראה מעשר. לכאורה שתבעיך, לא ככה נעשה, נסתכל מה הדבר האחרון ששמת, אז תביא נניח שגם זה אותו דבר. אמר אחמד ביצחק, באמת, בדרך הולכים אחר בתרה. אבל אחר מהסקינת, גאות שמשתמשו בה מעות חולין, מעות מעשר, ואין יודע איזה מהן בסוף. מדובר כאן שהאדם הזה לא יודע. פעם ככה, פעם ככה. ומה עכשיו הדבר האחרון? הוא לא זוכר. לכן הולכים עצה אחרת, אחרי רוב המטבעות שהיו שם במשך כל התקופה. רב זביד אמר, גאות שמשתמשו בה ציבורים, ציבורים. כאן מדובר שבאותה קופסה, בצד ימין הם מניח מעות חולין, צד שמאל מניח מעות מעשר. עכשיו יש פה איזה מטבע, הוא לא יודע מהו המטבע הזה. היה באותה עת ועונה, גם חולין וגם מעשר. אז יש לך לומר, תלך אחרי האחרון, כי שתיהם אחרונים. לכן אמר, הולכים אחרי הרוב. והפאפה אמר, כגון השתכח בגומה, כגון שאותו מטבע נמצא בגומה. אפילו אם באמת האדם דרכו מניח מעות חולין. לאחר מכן, כשמניח מעות מעשר, מה הוא עושה בדרך כלל? בוודאי מפנה את כל החולין, כדי שלא יתבלבל. ושם מעשר, רוצה שוב להניח מעות חולין, מפנה את כל המעות המעשר שבקופסה, מניח חולין וכו'. באחת הפעמים מוצא מטבע בתוך גומה. הוא אומר, הנה, הפעם האחרונה שהשתמשתי זה היה חולין. אבל זה לא מוכרח, יכול להיות שהמטבע הזה זה מעשר. אז איך לא הרגשתי כשפיניתי את כל מעות מעשר כדי להניח שם את מעות החולין? התשובה היא כי זה היה איזה פינה בצד, בתוך גומה, ויתכן שאז לא קלטת, לא שמת לב שיש פה עוד מטבע, ולכן מה עושים? אין ברירה ללכת אחרי האחרון, אלא אך ורק ללכת אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. אמר רב יהודה, הבודק, לפני שהוא בודק, צריך שיברך. מה אם מברך? רב פפי אמר משמי דרבה, מברך איך? לבער חמץ, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, אשר קדישנו, מצווה וציוונו, לבער חמץ. רב פפה אמר משמי דרבה, על ביעור חמץ. אומרת הגמרא, בלבער, כולי עלמא לפליגי דוודאי להבא משמע. אין ספק שהלשון לבער היא בסדר גמור, כי לבער משמע על דבר שאני עתיד לעשות אותו. כי פליגי בעל ביעור. האם אפשר גם לברך, לומר, על ביעור חמץ, או שצריך לומר, אך ורק לבער. ומדוע? מור סבר, מי שאומר צריך לברך, לבער, למה? כי הוא סבר, אם אתה אומר על ביעור, מעיקר המשמע. מדובר על דבר שכבר עשיתי, על כאילו כבר ביערתי, וזה לא נכון? הרי מברכים לפני המעשה של הבדיקה. ומור סבר, להבא משמע, מי שאומר מברכים על ביעור, כי הוא מבין שהלשון הזו כוללת גם על הביעור העתידי. כאן ראשי כותב שהבדיקה זה חלק מתוך הביעור. לכאורה הביעור משמעותו שריפה, עיבוד. לכאורה אני כרגע רק בודק בלבד. אומר ראשי, הבדיקה זה חלק מתוך הביעור, וכשאומרים ביעור, זה הכוונה היא גם בדיקה. נמשיך. מטיבי, גמרא מקשה, מה זה הלשון על? משמעותו לשעבר או עתיד? הנה כתוב. אדם שמעל מה הוא אומר? ברוך אשר קדשם צו ציוונו על המילה. והרי שם באמת אדם מברך את זה עוד לפני הברית. עונה הגמרא, התם אין לנו שירות אחרת. הכי נמה, אשר קדשם צו ציוונו למול, אני המוהל, אשר הוא ציווה אותי למול, לסריה דלאו יהיו מהיל, לא מספיק אם לא אתה תמות תמול, אלא מישהו אחר ימול, הרי אתה לא אבי הבן. אבי הבן לא יודע, ממנה שליח, ואם אתה לא, אז יעשה זה מישהו אחר. אז אתה יכול להגיד, וציוון למול, ציווה אותי, לא ציווה אותך. לכן חייבים לומר, על המילה שמשמעותו, על כללות המצווה. אגב אומרת, אבי הבן, מה יקל לממר? אם ככה, כשאבי הבן מל, למה לא יאמר למול? עונה הגמרא, הנה הכי נמי, אולי באמת כן. אם יש מוהל שהוא אבי הבן, אולי באמת יברך למול. המשנה שאמרה, מברכים על המילה, מדברת על כללות. מטיבי, ברוך אשר שם ציוונו על השחיטה, למה לא אומרים לשחוט? הרי על השחיטה משמע כאילו כבר שחטת. עונה הגמרא, התם נמי, גם שם אין לנו דרך אחרת. הכי נמה לשחוט, לסריה דלאוי הוא שחיט, וכי האדם מצווה לשחוט, רק אם אדם רוצה לאכול בשר, ישחט. הוא לא יכול להגיד וציוונו על השחיטה, אל תשחט ואל תאכל, הכל בסדר. הגמרא מקשה על כך, פסח וקדשים, מה יקל לממר? הנה הכי נמי, מה תגמר כן? פסח, אדם מצווה לשחוט, לא משנה, או הוא או שלוחו. והכל פנים, האדם חייב להביא קורבן פסח ולשחוט אותו. אז אם כן, למה לא אומרים שמה לשחוט? עונה גמרא, הנה הכי, אולי באמת, שמה גם כן, האדם עצמו יכול באמת מה לעשות? לברך, לשחוט. מטיבי, העושה לולב לעצמו, ואיך שחיים קיימן גען לזמן הזה. כלומר, אומר התנה, לפני חג הסוכות, יום, יומיים, כשאדם מכין לעצמו את הלולב, לוקח את הלולב, חותך אותו, קושר אותו עם ההדסים וכו', מתקן לעצמו את הלולב, מברך אותה שעה, לא ענתי להתלב, כי עוד לא הגיע המצווה, אבל מברך שיחיינו, קיימנו גען לזמן הזה, עצם ההכנה למצווה, כבר אפשר לברך שיחיינו. נטלו לצאת בו, ביום חג הסוכות, אומר השייך ישם מצזמנו על נטילת לולב, גם פה הגמרא מקשה, איך אומר על? הרי הוא צריך לברך ליטול לולב, שנהתן די בעידנה די אגבה נפח בה, בשעה שדה מגביע את הלולב כבר יצא באמת ידי חובה, אם כן מה לא יכול להגיד ליטול, באמת שהוא אומר עין תהיה לולב זה נכון, כי הוא כבר יצא ידי חובה, שואלת הגמרא, אם ככה לשון התנה אינו מובן, יחי נטלו לצאת בו, צריך לתנה לומר לצאת, יצא בו, נטלו יצא בו מבעלה, עונה הגמרא אין הכי נמי, ומשום דכבעל מתנה שפה לישה בסוכה, תנה רשע נמי לצאת בו, אומרת הגמרא באמת, התנה צריך לומר, נטלו יצא, בו מברך אשר שם ציוונו, אבל מה שאמר לצאת, בגלל אגב שפה, שם הוא רוצה לדבר לגבי לישה בסוכה, אבל באמת ברגע שאתה מוטל תלו כבר יצא ידי חובה, כמו שכתוב, לקחתם לכם ביום ראשון, לקחת, כבר יצאת, גם עדיין לעשית את הנענועים. אומרת הגמרא, מה כתוב בספר? קטן לי ספר, עושה סוכה לעצמו, בשעה שהוא בונה את הסוכה, שם את הסכך, יכול להגיד שחייה מקרימה מגיען לזמן הזה, נכנס לשבע, אומר ברוך שחייה מקרימה מגיען לזמן הזה, לשבע סוכה, עד כאן. כן, הגמרא אומרת, אין מכאן קושיה לא לכאן ולא לכאן, והלכתה על ביעור חמץ. זאת אומרת, הגמרא הלכה למעשה, מה מבחים? על ביעור חמץ, לא צריך להגיד לבער חמץ. כי הלשון על ביעור משמעותו, גם כן לשון עתיד. אומר רש"י, אם ככה, אז כבר גם לגבי אבי הבן שמל, יכול לברך על המילה, לא צריך לברך למול. למה? כי על המילה משמעותו להבא. מה שלמעלה הגמרא אמרה, אינה חינמי שאבי הבן יאמר למול, זה לפני שהגע למסקנה הזאת שעל המילה משמעותו להבא. אבל עכשיו שאנחנו ככה הגענו למסקנה, אם כן, תמיד נוסח הבחר לא משתנה על מברך. דיחו לעלמא מיה, מעיקרה בעינן לברוכה. מת הגמרא, משמע מהמחלוקת של שניהם, שלכולם מסכימים שצריך לברך עוד לפני מעשה המצווה. מנהלן, מנהלן הדבר הזה. אומרת הגמרא, דאמר רב יהודה, אמר שמואל. למדו את זה עם דברי שמואל, שאמר כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. מה זה עובר? כלומר קודם עשייתן. מאי משמע דהי עובר לשנה דאקדומהו. אומר לנו שמואל עובר. מה כוונת שמואל? שאמר עובר הכוונה קודם. מאיפה למדנו שמילת עובר פירושה קודם? המחמה ביצחק, דאמר קירה, וירוץ החימעת דרך הכיכר, ויעבור את הקושי. אני אסביר. בדרך כלל שון עובר, משמעותה עובר ממקום, הולך למקום אחר. אבל כאן לא זה הכוונה, אלא עובר הכוונה היא קודם. את הגמרא איפה מצאנו? מצאנו כאשר אבשלום מת במלחמה, קושי רצה ללכת לומר זאת לדוד המלך, החימעת פחד שאם דוד ישמע את זה בפתאומיות, הוא יקרה לו משהו רע. אז מה הוא עשה? הוא רץ כדי שהוא יודע את הדברים לדוד בצורה מאופקת ומעודנת יותר, כדי שדוד יצליח לעכל את הדברים. אז כתוב, וירוץ החימעת דרך הכיכר, ויעבור את הקושי. לא הכוונה עבר ממקום למקום, אלא הכוונה הקדים אותו. אז מלמדנו שמה הכוונה עובר לעשייתם, הכוונה קודם עשייתם. והיא בעיתם המאחה, ויעבור מלכם לפניהם, הקדים אותם, והשם בראשם. עד כאן. ברב אמרי, תלמידי רב אומרים שאונם כל ברכות ואיך עליהם קודם עשייתן חוץ מן הטבילה והשופר. מת הגמרא, בשלמה טבילה דאקתי גברה על החזי. למה טבילה אי אפשר מפני שהוא עדיין לא ראוי? מבאר ראשי, זה מדובר כאשר פעם היו עושים כתקנת עזרה, שאמר שאסור להם להתפלל, אסור להם לברך ברכות אם הוא בעל קרי עד שיתבול. אז אם האדם הזה עדיין לא טבל, איך הוא יברך על הטבילה? הרי אסור לך להוציא עדיין ברכה. תוספות כותבים שמדובר גבי טבילת גר. גר, כאשר הוא רוצה להתגייר, צריך לטבול ולמול. הוא לא יכול לברך על הטבילה מפני אשר קטן צד וציוון על הטבילה, אתה גוי, אף אחד לא ציוון אותך שתטבול. רק אחרי שהוא נעשה יהודי, אז בעצם הוא טבע ונעשה יהודי, יכול אז לומר וציוונו על הטבילה. כל פנים, מת הגמרא, טבילה זה עוד מובן, בין נגיד טבילת גר, בין נגיד טבילת בעל קרי, אבל שופר, מה הייתה מה? למה לא יברך קודם לכן? וכי תמה, כי אני חושש, דילמה מקלקל התקיעה, אולי התקיעה לא תצא טוב, לכן ואחר כך אחרי התקיעה, אם ככה, לא רק שופר, גם שחיטה, גם מילה, אל תברך, אלא רק לאחרי שעשית ותראה שהכל יצא טוב. אלא אמר רב חסדא, באמת, כל הברכות, ואיך אני עובר עשייתן, כולל שופר, חוץ מהטבילה בלבד. יתמר, תאמי אחי, טבל ועלה, אחרי שהוא עלה בטבילה שלו, אז בעלייתו אומר, ברוך אשר תזענו על הטבילה. למדנו במשנה, אור לארבע עשה בודקין את החמץ לאור הנר. מנה הנמילה שבודקין זה לאור הנר, הגמרא מחפש את זה אסמכתה מהפסוקים. תמיד רבותינו רצו שדבריהם יהיו מבוסים על פסוקים. אמר חסדה, למדנו גזרה שווה, מציאה ממציאה ומציאה מחיפוש, וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות ונרות מנרמש. כתוב מציאה ממציאה, כתוב שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. נו, אז איך עושים ששאור לא יימצא? כתוב מקום אחר, הוא כתיב, התם ויחפש בגדול החל בקטון כלה ויימצא. אז למדנו שכדי למצוא צריך לחפש. ומציאה מחיפוש דידה, איך מצא? כמו שכתוב מציאה מחיפוש, באותו פסוק מוזכר גם מציאה גם חיפוש. ואם כן, ומציאה מחיפוש דידה, וחיפוש שכתוב יחפש בגדול, לומדים מזה נרות דכתיב, בעת יחפש ירושלים בנרות, שמע מן אשר מחפשים, עידי נרות, אולי אם כך תגיד תביא כמה נרות, לא, ונרות מנר דכתיב, נר השם נשמעת אדם, חופש, כל חרדי בתים, כן עידי נר אחד כבר מחפשים. תנא דרבי ישמעאל, לילי 14 בודקים את החמץ לאור הנר, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר הדבר. זה לא רק גמורה, זה לא דרשה גמורה, זה רק אסמכת. שנאמר שבעת ימים שאור לא מצא, זה לא ימצא, ואומר, לחפש בגדול החל בקטון קילה, ואומר, בעת יחפש ראשם בנרות, ואומר, נר אלוקים נשמת, נר השם נשמת אדם, חופש, שואת הגמרה, מי, ואומר, למה צריך להביא עוד פסוק, ואומר, חי תאמה, אומר את הגמרה, כך כמה נתנה לומר. שאם תאמר, תחילי, אין ראיה פסוק, למה? ההי בעת ההי, לכולה הודיקה אמר החמנה. לבדיכנה לה בירושלים בנהורה דאבוקה דנפיש נהורה טובה, אלא בנהורה דשרגה דזוטר נהורה טפה. דעבון רבה משתקח, ועבון זוטר לא משתקח. תשמע נרשן נשמת אדם, אם תגיד לי לא, אתה יודע למה, למה אני מחפש, מה זה בעית אני אחפש את ירושלים בנרות? בגלל שהכוונתי לומר שאני, זה לא חיפוש טוב נרות. אנחנו באור לעשה בודקים את החמץ ואנחנו מחפשים שיהיה חיפוש מצוין. תגיד לי לא, מה שכתוב נרות, הכוונה היא שרק בנרות ולא באבוקה. אבוקה, החיפוש שלה נפלא ומצוין מאוד. למה? שעל ידי כך יש אור גדול. אבל נרות, כשברוך הוא אומר, אני ארחם על ירושלים, יחפש את רק בנרות. שאם זה אבון גדול, יימצא. אבון קטן, לא יימצא. ואם כן, אין ללמוד מכאן בדיקת חמץ, כי אדרבה, אנחנו רוצים למצוא כל דבר קטן, לכן לא יתביא אבוקה. אומר, לא נכון. סתכל, יש פסוק אחר שאומר, נר השם נשמת אדם חפש כל חדרי בטן, לומר לך שדע לך אדרבה, לפי דברים קטנים, איך נבדקים? על ידי נר. ומלגב חמץ נבדק על ידי נר. בואו חנה לעולם, אמן ואמן.